אז האמת שאני הכנתי דף ארוך ארוך ארוך. הכנתי דף ארוך ארוך והוא נבלע לי במלטעות המחשב. תהיה נשמתו צורה בצרור החיים. אז לא נשארה לנו ברירה אלא להסתכל בתורה הקדושה בעצמה. אז אנחנו מדברים מפרשת שלח לך. וואי, באמת, זה הכי נוח לי. אז מדברים פרשת שלח לך פרק י' ד' חטא המרגלים. אנחנו מתחילים מהתגובה של ריבונו של עולם בפרק י' ד' פסוק י' א'. ויאמר אדוני אל משה, עד אנה ינעצוני העם הזה, ועד אנה לא יאמינו בי בכל האותות אשר עשיתי בקרבו. עקנו בדבר ואורישנו, ועשה אותך לגוי גדול ועצום ממנו. אז ריבונו של עולם כביכול מביע פה איזשהו תסכול מעם ישראל, ואומר, הוא מציע להקות את כל עם ישראל בדבר. דבר זה מין מחלה שכולם מתים תוך זמן קצר ביותר.
כמו מכת דבר.
כן.
זה מגפה, לא?
כן. יש תיאורים, יש פעם קראתי איזה ספר של אחד מהסופרים של אומות העולם. לא זוכר, סופר רוסי. ספר שנקרא הדבר. מי זה? שכחתי את השם שלו. קיצור, ספר מבהיל. וזה מתחיל ככה שבהתחלה אלפי עכברים מתים, מיליוני עכברים, פתאום אחרי זה אנשים מתים במיליונים, אלפים, אלפים, אלפים. הקדוש ברוך הוא אומר לפרעה, כי אתה שלח איתי את ידי ואח אותך ואת עמך בדבר, ותכחד מן הארץ. כלומר, ההמשך הטבעי של מכת דבר הייתה הכחדה של כל המצרים במכת דבר. אולם בעבור זאת העמתיך, בעבור אותך את כוחי. מכת דבר זה מכה נורא ואיומה. אז מציע ריבונו של עולם, הקנו בדבר ואורישנו, ועשה אותך לגוי גדול ועצום ממנו. זה מוכר מאיזשהו מקום?
אברהם, אברהם, אותך עשה לגוי גדול, עצום ורב.
יפה, ועשך לגוי גדול ועברכך וגדלה שמך. אבל ההצעה הזו כבר נאמרה למשה רבנו פעם אחת, נכון?
בחטא העגל.
פרק פסוק.
פרשת כי תישא.
פרק למד ב'. בדיוק איפה שאנחנו מתחילים ויחל משה, נכון? הפסוקים שלפניכם. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, פרק למד למד ג' כן סליחה, למד ב' כמו שאמרת, פרק למד ב' פסוק י' שנייה בטובכם. אז כבר היה לנו את זה, נכון? ואתה עניחה לי ואיחר אפי והם ואכלם ועשה אותך לגוי גדול. ההצעה הזו בעצם חוזרת. טוב, אז זה מוכר לנו. הלאה. ויאמר משה אל אדוני, ושמעו מצרים כי העלית בכוחך את העם הזה מקרבו, ואמרו אל יושב הארץ הזאת, שמעו כי אתה אדוני בקרב העם הזה, אשר עין בעין נראה אתה אדוני, ועננך עומד עליהם, ובעמוד ענן אתה הולך לפניהם יומם, ובעמוד אש לילה, ומתה את העם הזה כאיש אחד. ואמרו הגויים אשר שמעו את שמעך למור, מבלתי יכולת אדוני להביא את העם הזה אל הארץ אשר נשבע להם, וישחתם במדבר. מה, מי אומר לי את הטענה בשתי מילים? חילול השם, נכון? מבלתי יכולת. יותר משקרן זה חילול השם, נכון? מבלתי יכולת אדוני להביא את העם. אתה לא יכול. אתה לא יכול מול 31 מלאכים של ארץ כנען, לכן שחטת אותם במדבר. כלומר, כל האומות יגידו שמה שעם ישראל אמר, שכביכול אין בעל הבית יכול להוציא כליו משם, כי חזק הוא ממנו, כל העולם יגיד את זה עכשיו, לא רק עם ישראל.
אבל מה הם אמרו,
אין
בעל הבית יכול להוציא?
המצרים?
לא, עכשיו.
המצרים,
לא? לא, עכשיו.
בעל הבית יכול להוציא כליו משם.
כתוב, כי חזק הוא ממנו. חזק הוא ממנו, דרשו חזל ממנו, לא ממנו, ממנו.
רק יש לנו בעל הבית והכלים.
שבעל הבית שם שם אנשים, ריבונו של עולם, והוא עכשיו יותר חלש מהם. רש"י על הפרשה שלנו. אין בעל הבית יכול להוציא כליו משם. טוב, וישחתם במדבר. אז עד כאן חילול השם. האם הטענה הזו היא גם מוכרת מאיזה מקום?
גם
אותו מקום, נכון? ויחל משה את פני אדוני אלוהיו, ויאמר למה אדוני חרה אפך בעמך, שרוצה תמרת מצרים בכוח גדול וביד חזקה?
למה
יאמרו מצרים לאמור ברעה הוציאם, להרוג אותם בערים ולחלותם מעל פני האדמה? שוב מחרון אפך, ינחם על הרעה לעמך. אז זה גם טענה של חילול השם, אמנם טענה טיפה שונה. שם משה רבנו טוען, כולם יגידו, עשית את כל הניסים האלה בשביל להוציא אותם, כי אתה שונא אותם, כי רצית להרוג אותם. פה הוא אומר, החילול השם יהיה, אתה לא מסוגל להכניס אותם לארץ ישראל. חילול השם טיפה שונה, אבל המכנה משותף חילול השם. הלאה. ואתה, אומר משה רבנו, יגדל נא כוח אדוני כאשר דיברת למור. אדוני, ערך אפיים ורב חסד, נושא אבון ופשה, ונקה לא ינקה, פוקד אבון אבות על בנים, על שילשים ועל ריבעים. זה גם מוכר מאיזה מקום?
כן,
מי מוצא שם את הפסוקים? איזה פרק? באותו פרשה, פרשת כי תישא. למדלת ה', נכון. וירד אדוני בענן ויתצב עמו שם ויקרא בשם אדוני. ויעבור אדוני אל פניו ויקרא אדוני, אדוני, אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת. נוצר חסד לאלפים, נושא אבון ופשע וחטאה. ונקה לא ינקה, פוקד אבון אבות על בנים ועל בני בנים, על שילשים ועל ריבעים. אז אני שומע שיש כבר שעשו את ההשוואה. איזה מידות משה רבנו משמיט?
אמת.
אמת הוא משמיט. השם אחד הוא משמיט. אל רחום וחנון הוא משמיט. נוצר חסד לאלפים הוא משמיט, נכון מאוד.
אבל יש נוצר אחר, חטאה.
חטאה, יפה מאוד, חטאה הוא גם משמיט. טוב, אז זו השאלה שלנו נוספת. מה פשר ההשמטות האלה? אז מה פשר ההשמטות? טוב, זו שאלה נוספת. ובואו נמשיך. סלחנה, רגע, חוץ מההשמטות יש לנו שאלה גם על מה שהוא כן בוחר להשתמש בו. פוקד אבון אבות על בנים, על שילשים ועל ריבעים. למה משה רבנו משתמש במידה הזאת?
אי אפשר לבקש שתמחק את זה. קודם להתחיל בתשלומים.
אתה בבית הכנסת, כשאתה אומר את ג' מידות, אתה אומר גם פוקד אבות?
לא,
למה לא?
אנחנו לא יודעים לכוח, זה בתשלומים, אנחנו לא.
ונקה, אנחנו נוצרים ונקה.
אם מתחילים תשלומים, אנחנו נזכר שגם אנחנו צריכים לשלם על העבוד שלנו ואכלנו.
גם לא עושים לא
רק
בני בנים, אצלנו.
הערבינים,
אנחנו
בעיקר
עושים
בנים
לסרס את
המקדש
שאנחנו...
ממש. ועוד מעט נבין עד כמה. הלאה. אז אנחנו לא מבינים למה הוא משתמש בפוקד אבון אבות על בנים, על בנים על שלישים ועל ריבעים.
אצלנו לא אומר על בני בנים.
בני בנים אין אצלנו, נכון? על שלישים ועל ריבעים. סלחנה לאבון העם הזה כגודל חסדיך, וכאשר נסעת לעם הזה ממצרים ועדנה. ויאמר אדוני סלחתי כדבריך, ואולם חי אני וימלא כבוד אדוני את כל הארץ, ככל האנשים הרואים את כבודי ואת אותותיי אשר עשיתי במצרים ובמדבר, וינסו אותי זה 10 פעמים ולא שמעו בקולי, אם יראו את הארץ אשר נשבעתי לאבותם, וכל מנעציי לא יראו. ועבדיך לבק והייתה רוח אחרת אמא, וימלא אחריי ואביותי אל הארץ אשר בא שמה וזרעו יורישנה ומלכי והכנעני יושב בעמק, מחר פנו וסעו לכם המדבר דרך ים סוף. אז בואו נתחיל עם השאלה האחרונה שעוד לא שאלנו. מה הפירות של התפילה של משה רבנו כאן ושם? לא, מה הפירות? האם הפירות דומים? האם הפירות שונים?
לא.
שם
הוא סולח, הוא סולח.
שם זה גם היה בדילוגים כאלה.
פה יש סיוג.
זה היה תהליך
כאלה. שם
יש
סיוג.
פה יש?
סיוג, ואולם.
סיוג, או, מעולה. כלומר, קודם כל, התפילה שם, וינחם אדוני אל הרעה אשר דיבר לעשות למו. כלומר, העצה הזו להשמיד את עם ישראל ולהתחיל מחדש, מתבטלת. דברים אחרים, ויגוף השם את העם על אשר עשו את העגל אשר עשה את אהרון, משה רבנו קורא לבני לוי, שימו איש חרבו על ירחו, עברו ושובו משער לשער במחנה, וירגו איש את אחיו ואיש את רעו ואיש את קרובו, יש שהוא משקה אותם, אבל העצה לחסל את עם ישראל ולהתחיל הכל מההתחלה, מתבטלת לחלוטין. לעומת זו כאן, לא נעים לי להגיד, היא בעצם לא מתבטלת.
כל הדור הזה
נמחק. כל הדור שעליו נאמרה הגזרה של הקנו בדבר ואורישן, שזה מבני 20 שנה ומעלה, שבית דין של מעלה עונשים, כל הדור הזה בכלל הגזרה. הם ימותו במדבר, זה רק לא יקרה בבת אחת. כלומר, ההבדל הוא, משה רבנו הצליח בתפילתו לגרום שלא יהיה ומתה את העם הזה
כאיש
אחד. לא כאיש אחד. זה פרוס על פני 40 שנה.
רגע, אבל הגזרה מראש של הקנו בדבר זה גם רק מגיל 20?
לא. זה כן זה רק
מגיל 20.
לא, הוא לא רוצה להגיד
שכן. הוא כן רוצה להגיד שכן.
אני רוצה להגיד שאפשר להגיד את שני הכיוונים. אבל, בסדר, אז אם...
לא, אפשר להגיד שזה...
לא, כי אם לא, אז ממש...
כי הקנו בדבר מורישנו ועשה אותך לגוי גדול ועצום. זה לא...
נכון, אתה צודק, אבל...
מה, סלחתי כי...
טוב, הנה חינם. הנה חינם. הנה חינם. אז אתם מהירים שיכול להיות שיש עוד פרי גדול מאוד לתפילה של משה רבנו, חוץ מזה ש... של עריכות האף כלפי אלה שבכלל הגזרה.
תודה רבה.
יש סליחה גמורה על כל אלה שמבין אפס ועד
גיל
20 שנה ומטה. ככה אומר יעקב אביחי.
מה זה כזה, מה זה כזה שינוי עמוד בבת אחת? שמוד בבת אחת, כאילו שולחת יותר מהר.
עוד רגע, עוד רגע נדבר על זה. תגיד, האם עכשיו אנחנו מציעים מה, אם עכשיו חס וחלילה היה לא תהיה, הקדוש ברוך הוא מציע לך, אתה רואה, נאמן, ראיה מהמנה, הקדוש ברוך הוא מציע לך שתי הצעות, או שאני עכשיו תצבנתי פה על איזה משהו פה שמדינת ישראל עשתה, או שכל הגברים בני 20 ומעלה מתים ברגע אחד, או שזה תוך 20 שנה קורה. מה אתה בוחר?
ברגש, ברגש, לא, אבל בשכל, ברגש אני אגיד 20 שנה, אבל בשכל זה...
מה זה ברגש?
20 שנה, בוא נגיד
מה זה, איזה טראומה?
אני רוצה להתחיל לבנות משהו חדש.
אתה יודע אבל איזה טראומה זה, טראומה שאי אפשר להשתקם ממנה.
זה עוצר את ארץ ישראל אבל.
עוצר את ארץ ישראל 20 שנה עכשיו.
כאילו, זה מעקב
את ארץ ישראל. אבל זה ארץ ישראל שאי אפשר לבנות אותה, שארץ ישראל של פגועי נפש.
איך תבנה אותה עם כמה ילדים בני 20, מה אתה עושה?
מה אתה עושה? מה יש בצבא?
לא נכון,
לא יהיה להם מנהיגים.
מה אתה מדבר? יהיה לך את כל הגילאים? מה פתאום? יהיה לך את כל הגילאים?
לא נכון.
לא יהיה בני 20, מעל 60.
לא, אם אני הורג את כולם ביום אחד.
עוד 40 שנה הוא יהיה
בלחץ. אה, בסדר, מדברים על העיקרון שלו, שכולם ימותו עכשיו.
הוא אומר, עדיף שכולם ימותו כאיש אחד. טוב, משה רבנו לא חושב ככה, ומתי את העם הזה כאיש אחד?
לא, גם חילול השם, זה השיקול המרכזי פה.
זה השיקול הנאמר.
זהו.
טוב, עכשיו אנחנו...
זה הטענה.
עכשיו, אז השאלה הראשונה שלנו היא על הפרי השונה. למה הפרי של התפילה של משה רבנו על חטא המרגלים היה פרי הרבה פחות כולל, הרבה פחות מלא, הרבה פחות שלם מהפרי של התפילה שלו אחרי חטא העגל?
אולי דוגמה שהוא השמיט כמה דברים בי"ג מידות.
שאלה שנייה, מצוין, זה כנראה בגלל מה שהוא השמיט, למה הוא השמיט?
גם חטא העגל כתוב שביום פקדי ופקדתי.
ביום פקדי ופקדתי על היום חטאו.
לא בגלל שהוא השמיט.
לא, גם חטא העגל אבל היה
חטא יותר חמור.
אולי זה חטא יותר חמור, זה קצת קשה להבין.
לא, אבל בחטא העגל גם היה בסוף מגפה שניגף עם ישראל, לא?
כן, אבל כמה נגפו?
3,000.
לא כתוב 3,000. 3,000 זה אלה שנהרגו בידי בני לוי.
ויקוף השם את זה,
לא כתוב כמה. אבל כנראה לא הרבה. כי הם נספרים אחר כך והם 600,000, 3,550. מה? אז שאלה ראשונה, למה הפרי לא... עונה אריאל, בגלל שמשה רבנו לא התפלל על סליחה מלאה. זו השאלה השנייה שלנו, למה משה רבנו לא התפלל על סליחה מלאה?
אז
מציע יעקב אביחי בגלל שזה חטא יותר חמור.
זה כבר עוד להגיד. א', כי זה הפעם מעשיר, כשאנשים כזה עשר טעמים. זה כבר אחרי כל מה שזה, עכשיו תחטוף על הכל.
מצד שני זה לא קלה תחת...
לא הבנתי, זה לא עבודה זרה.
מצד שני...
אבל זה יותר מוחד את ההגל. יותר אנשים חטאו מחטא את ההגל.
נכון, הקדוש ברוך הוא מוחד, לא, פחות אנשים חטאו.
למה? גם בני לוי.
כולם.
גם בני לוי חטאו.
כן, פה כולם בחו. פה יותר חטאו.
גם כאילו זה חטא של כולם.
גם שם.
וגם שהקדוש ברוך הוא מוחה על כבוד אהובה ויותר מאשר על כבוד.
ומי זה אהובה? אז אולי אנחנו רוצים להבין את זה יותר טוב, למה, למה, למה החטא הזה הוא כל כך חמור. ועכשיו השאלה בעיניי הכי, הכי משמעותית, איך ריבונו של עולם גוזר עוד פעם את הגזרה הזו? עכשיו אני רוצה להגיד משהו שאין לנו זמן להעמיק בו. דיברנו עליו כמה פעמים, אין לנו זמן להעמיק בו, אז עכשיו אני... קבלו... נדבר על זה בהזדמנות אחרת, אבל רק אני אומר דברים. ריבונו של... משה רבנו בתפילתו אחרי חטא העגל מזכיר שלושה דברים. בעצם השאלה השנייה שלנו ששאלנו על התפילה של משה רבנו היא מחולקת לשניים. אחד, זה למה הוא מזכיר רק חלק מהמידות ולא את שאר המידות. למה הוא לא מזכיר את נוצר חסד לאלפים, למה הוא לא מזכיר חטאה, למה הוא לא מזכיר אל רחום וחנון, למה הוא לא מזכיר ואמת. והשאלה השנייה היא, אולי נתבונן בשאלה הזו, איזה טיעון חשוב מזכיר משה רבנו בתפילה שלו שלפני המידות הרחמים?
של יושב הארץ.
לא, פה הוא מדבר רק על חילול השם, חילול השם בלבד.
שם האבות.
שם? האבות, והאבות זה מחולק לשניים. הוא אומר, למה...
ויחל משה
את בני השם. למה יאמרו מצרים לאמור בארץ שלנו?
מהפכה
ועמיר. למה יאמרו מצרים לאמור? שוב מחרון הפרן לכם. זה חור לאברהם, ליצחק ולישראל עבדיך, אשר נשבעת עליהם בך ותדבר עליהם הרבה את זרעכם ככוכבי השמיים. כלומר, דבר ראשון, נשבעת לאבות, מה? להרבות את זרעם. טענה שנייה, וכל הארץ הזאת אשר אמרתי אתן לזרעכם ונחלו לעולם. כלומר, אתה עכשיו כשאתה מציע להשמיד את כל עם ישראל, לחלות את כל עם ישראל ולהקים עם חדש ממשה רבנו, אתה מפר את השבועה שנשבעת לאבות. אתה מפר שתי שבועות, את השבועה שנשבעת לאבות לתת לזרעם את הארץ, את השבועה שנשבעת לאבות
להרבות
את זרעם. עכשיו, פורמלית כביכול הקדוש ברוך הוא זוכר את השבועה הזו והוא יצא בסדר, כאילו, מה הוא אומר?
מה הבעיה? כאילו אם כולם יהיו ילדים של משה, בכל מקרה הוא יעשה
את זה. אז אני אומר, פורמלית ריבונו של עולם עומד בשבועה, נכון? הוא אומר, ועשה אותך לגוי גדול.
כן, אבל משה
רבנו אומר לו, סליחה, זה לא היה רוח הדברים. אתה נשבעת לאבות שאתה תרבה את זרעם. אם עכשיו אתה מחסל את כולם ומוציא ממני עם חדש, זה לא נקרא שאתה... יכול להיות שפורמלית וי, אבל זה לא היה רוח ההסכם. זה לא הייתה רוח השבועה. אז למה משה רבנו לא משתמש בתיאום הזה כאן? זה השאלה, אמרנו, יש שני סניפים לשאלה השנייה. בתפילה של משה רבנו, שני חלקים שלא מובנים. חלק אחד למה הוא משמיד חלק ממידות הרחמים? ומוסיף מידות אחרות שנראות לנו במבט ראשון דווקא מידות דין. חלק שני, למה הוא לא מזכיר את הטיעונים האלה של שבועת השם לאבות על הזרע ועל הארץ?
הארץ.
מצוין, מצוין. ושאלה השלישית, אז מה, שאלה ראשונה, למה הפירות של התפילה מצומצמים יותר? שאלה שנייה, זה התפילה של משה רבנו, למה היא שונה? שאלה שלישית, למה ריבונו של עולם שב ומעלה את האפשרות הזו להשמיד את עם ישראל? סליחה!
אין
שכחה לפני כיסא כבוד אחר. כל הטענה, כאילו זה שכפול של דיו שיח שכבר היה. ריבונו של עולם כבר שמע את משה רבנו שמזכיר את הטענות האלה. ולא רק שהוא שמע אותה. ולא רק שהוא שמע אותה. אני עכשיו לא, שוב, בזה אני לא רוצה להאריך, אבל פרשת בארבע חוקותיי, אני עכשיו אומר משהו בקצרה. בפרשת משפטים, פרשת משפטים אומר הרמב"ן, היא ספר הברית שנחרטה, ספר הברית שנחרט בין ריבונו של עולם לבינינו בחתונה הראשונה בהר סיני לפני חטא העגל, ואנחנו הפרנו את הברית הזו, הפרנו את הסעיף הראשון של הברית. הסעיף הראשון של הברית היה לא תעשו ניתי אלוהי כסף ואלוהי זהב לא תעשו לכם, וזה מה שהפרנו בחטא העגל, את הסעיף הראשון של הברית. ואז כשהפרנו את הברית, עכשיו אני אומר בקיצור, בספר הברית הראשון היו תיאורים מה יהיה מנת חלקנו כשנשמור את הברית, כמו זוג מאוהבים שלא חושבים על אפשרות שאי פעם יהיה איזה סכסוך ביניהם. אז לא כיסינו בחוזה את האפשרות של הפרת החוזה, אלא רק את האפשרות לא תהיה משקלה והכרה בארצך, את מספר ימיך המלא, את המתיר שלך לפניך, הכל היה שם חיובי.
הרב היום קוראים לזה הסכם המון,
הסכם נישואים, כן. אז כל זה
תרים לו את החליף
הזה, כן, תרים, אני עוד מעט קופה קופה עליה מרקי גיגית. אז זה היה ההסכם הראשון, ולצערנו הרב ההסכם הזה הופר, וכשהוא הופר ההסכם, אז ריבונו של עולם מחילת כבוד, השם יסלח לי שאני משתמש בלשון כזו, אבל כאילו צד אחד אמר, מה הפרתם את החוזה? צד אחד יכול להשתולל כביכול, ריבונו של עולם אומר, ואתה ניחא לי ויחא רפי בהם ואכלם. ואז מתכנסים וכותבים ספר ברית חדש. ספר הברית החדש, ידידיי, הוא פרשת כי תישא. הוא מופיע בפרשת כי תישא, הוא מופיע בפרשת כי תישא, ונספח שלו זה פרשת בהר בחוקותיי. אין כאן המקום להאריך, דיברנו על זה, אתה היית בשיעור הזה? אז בפרשת בהר בחוקותיי התורה מסגירה שלוש פעמים שהם נאמרו בהר סיני, כלומר הם לא חלק אורגני מספר ויקרא, הם בעצם קשורות לספר שמות, שבספר שמות הקדוש ברוך הוא מדבר עם משה ברבנו בהר סיני. ופרשת בהר בחוקותה יוכיח רבנו הרמב"ן בתחילת פרשת בהר שהיא בעצם נספח לספר הברית השני, כלומר נספח לפרשת כי תישא. ושם הדברים מדברים בעד עצמם, בואו נסתכל שם רגע בפרשת בעלותיך. והנה בספר הברית השני, זה ספר שנכתב מתוך פרשת בחוקותיי, ספר הברית השני נכתב מתוך פיקחון, כלומר זה הסכם אחרי שאנחנו יודעים היטב שההסכמים יכולים להיות מופרים, ושם מעוגנת בחוזה מה מותר לריבונו של עולם לעשות לנו כשנפר את החוזה מצד אחד, ומצד שני
מה אסור
לו. ואז כתוב שם רשימה ארוכה של כללות שריבונו של עולם יכול להביא עלינו במקרה שלא נשמע לו ולא נעשה את כל המצוות האלה, ונמאס בחוקותיו, את משפטיו תגאל נפשנו וכו'. אז יש שם רשימה ארוכה של רשימה ארוכה של כללות, ואחר כך שימו לב, בתוך השטר הזה מעוגנת כל התפילה של משה רבנו עם המסקנות שלה. תסתכלו פרק ו, אני קורא מפסוק מב', או בוא נתחיל מפסוק מ"א. אף אני אלך עמם בקרי והבאתי אותם בארץ אויביהם, או אז יכנע לבבם מהראל ואז ירצו את עוונם. מותר לריבונו של עולם לעשות לנו הרבה דברים שכתובים לפני כן. ואז כתוב, וזכרתי את בריתי יעקב ואף את בריתי יצחק ואף את בריתי אברהם אזכור. איזה חלק זה של תפילת משה? זכור אשר נשבעת זכור לאברהם יצחק ולישראל עבדיך אשר נשבעת להם בך הרבה את זרעכם כרוכבי השמיים. והארץ אזכור, וכל הארץ הזאת אשר אמרתי אתן לזרעכם ונחלו לעולם, זה השבועה של הארץ וכו'. אחרי זה אומר רבינו של עולם בפה מלא, בשפה ברורה, מה אסור לו לעשות איתנו, פרק ו, פסוק מ"ד, ואף גם זאת, ביותם בארץ אויביהם, לא מאסתים ולא גאלתים לחלותם, להפר בריתי איתם, זה אני לא עושה בשום אופן, כי אני אדוני אלוהיהם. וזכרתי להם ברית ראשונים אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים לעיני הגויים, להיות להם לאלוהים. זה למה יאמרו מצרים למור ברעה הוציאם, להרוג אותם בערים. זכרתי להם ברית ראשונים אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים לעיני הגויים. אם כן, כל החלקים של משה רבנו בתפילה שלו מעוגנים בתוך השטר החדש שנחתם בין משה, בין ישראל, ריבונו של עולם, וכתובה שם ההבטחה של ריבונו של עולם לא להביא עלינו כליה בשום אופן. ואף גם זאת, ביותם בארץ אויביהם, לא מאסתים ולא גאלתים לחלותם. אז הדרק הוא שיהיה לדוחתה. אז איך ריבונו של עולם מציע עקנו בדבר והראשון?
כנראה שזה לא הולך על אותם. משה
את מי שלא, מי שמתחדש. אבל אמרנו, משה, אז זה גם הייתה הטענה שם, ומשה רבנו אומר לריבונו של עולם, אולי פורמלית אתה עומד, זה לא מה שהתכוונת, וקדוש ברוך הוא מודד. הוא אומר, ויינחם השם על הרע אשר דיבר לעשות לעמו.
אז נהיה בארץ ישראל.
או,
אחרי שהם יהיו בארץ ישראל, ואני יוציא אותם לגלות, אז הם לא אשמיד אותם. הם לא רוצים אפילו להתחיל כאילו... להגיע הביתה.
אז בואו נתחיל, בואו נראה, בואו נחזור עכשיו לשאלות. יעקב אביחי מקודם צעק פה, שאלתי למה משה רבנו לא מזכיר בתפילתו את הארץ? התשובה פשוטה לחלוטין. מה הוא יגיד לריבונו של עולם? הבטחת לאבות לתת לזרעם את הארץ? זה מה שהם צועקים שהם לא רוצים. הם אומרים לומתנו בארץ מצרים או במדבר הזה לומתנו, ולמה השם הביא אותנו לארץ הזאת לנפול בחרב? הם כופרים במתנתם של האבות.
אפשר להגיד על רבינים שכאילו שמתן תורה היה מעין סכסוך, כאילו בחטא הרגל ופה זה מעין גירושים, כאילו שהם זורקים על כל הקופה, כאילו אז לכן אין טענות קבילות, כאילו יש הסכם שאומרים רבים במסגרת החתונה, אז יש גבולות, אבל אם הם זורקים על הכל, אז כאילו טוב, זה לא מחויב, זה לא מחויב.
למה?
אני רוצה להסביר למה.
זה הכבוד שאתה הולך פה.
נכון, אני רוצה יותר להסביר למה. אז עכשיו אומר הרמב"ן, כל זה מה שאמרתי עכשיו, זה הרמב"ן אומר. הוא אומר, הארץ, חבל, אני הכנתי דף עם הרמב"ן וזה, הכל נבלע במלטעות המחשב.
אז... תלעות עבד.
רגע, אני רוצה לשאול שאלה השנייה, מהצד, למה אי אפשר לסלוח להם כי הם לא אשמים? כי מי שהפיל אותם בפח זה המרגלים. למה זה לא רק טענה? אני לא מבין.
כי מה? כי היה שם את כלב, למה לא הקשבתם לכלב? כלב גם היה שם.
הם שתיים,
והם עשר. בסדר, זה עניין שלך, אתה בוחר להקשיב לשון הרע בגלל שזה עשר, זה לא קשור. האמת זה לא רוב האנשים.
למה בחטא העגל זה כן קביל, בחטא העגל שאתה אומר שלא כולם באמת חטאו, לא כולם באמת...
לא הייתה הטענה.
באמת לא כולם חטאו, אבל פה כולם מתבחרים.
לא, אבל זה לא הייתה הטענה של משה.
עכשיו לא מחו גם.
שם משתמש, לא משתמש בטענה הזאת. רק אצל קורח.
מה הוא עושה את זה לא טענה? אחרי שראית...
פה הוא לא... גם בעגל הוא לא משתמש. הוא אומר, אנא חטא העם הזה חטאה גדולה ויעשו להם אלוהי זהב. אתה אם תישא חטאתם, אם אין מכנים ספרך שכתבת. זה לא הטענה של משה רבנו, שרק היחיד חטא, או היחידים חטאו. זה טענה של משה רבנו בקורח, נכון? האיש אחד יחטא וכל הילדה תקצוף. אבל ב...
למה יש להגיד את זה כאן?
טוב.
זה ש... עם ישראל חטא. הייתה בחירה חופשית. הרא היה אומר אדמור הזקן בספר התניא. טוב, אני גולש.
אז לא.
קרא פרק כ"ט בספר התניא. אדמור הזקן מביא את הפרשה שלנו בספר התניא. אומר, כל הסיבה שהם הלכו אחרי יצרם זה בגלל הנפש הבהמית שמתגברת. זה לא בגלל חוסר אמונה אמיתית. כי אם כן, אז למה כשמשה רבנו מביא להם את כל הדברים האלה ואומר להם איך הקדוש ברוך הוא צעק עליהם וידבר משה את כל דברי השם, והתאבלו העם מאוד, והשכימו בבוקר, והיו ראש ההר למור, הננו ועלינו למקום אשר אמר שם. סליחה, אבל אמרתם שאתם לא מאמינים שבעל הבית יכול להציג כליו משם. אמרתם שהעם הזה הוא חזק מדי, והקדוש ברוך הוא לא הראה לכם שום נפלאות באמצע כדי שתדעו שהוא יותר חזק מ-31 מלאכים. סימן שזה לא קשור, זה לא איזה משהו שלא הייתה בחירה. זה בחרו לתת לנפש הבאמית, לשלוט. עיין ספר התניא פרק כ"ט. אז עוד פעם, אז השאלה הגדולה שלנו, למה ריבונו של עולם מציע את זה שוב? והטענה, עכשיו, יש פה משוואה פשוטה, אני רוצה לעשות את המשוואה קודם כל. משה רבנו לא מזכיר את זכות האבות, לא על הארץ ולא על הזרע, כי הבטחת הזרע כרוכה בארץ במשך כל ספר בראשית. כתוב שם, והיה זרעך כעפר הארץ, ופרצת הים וקד, כל המקומות, הבטחת הזרע והבטחת הארץ הן כרוכות זו בזו. איפה נפרה ונרבה, איפה יהיה זרענו ככוכבי השמיים, ככל אשר על שפת הים? בארץ ישראל. לא שייך להזכיר את המתנה של האבות, אומר הרמב"ן, כי האבות היו מתאבים, משתוקקים, כל עניינם היה ארץ ישראל. לא הוזכרה פעם אחת ארץ ישראל בתורה בלי להזכיר את האבות. אבות זה ארץ ישראל. אמר רבי יצחק, למה פתח בבראשית? שום כוח מסע וגיד למה לתת להם נחלת גויים. כל כל הסיפור של ספר בשיט, כל הסיפור של האבות זה ארץ ישראל. אז עכשיו, אנחנו אמרנו, יש, משה רבנו מביא בטענות שלו בחטא העגל שתי טענות. אחת על חילול השם, אחת על את ההבטחת הזרע. עכשיו, אנחנו לא יודעים מה היה הג'וקר שגרם וינחם השם על הרע אשר דיבר לעשות לעמו. אבל המשוואה פותרת לנו מה היה הג'וקר. איתן, מה היה הג'וקר? מה היה האס? מה היה הקלף המנצח שבזכותו...
ארץ ישראל.
אז הנה עכשיו...
אבל האבות זה כבר
חתום משקן. אבל אם השם עוד פעם חוזר על התהליך, והדבר היחיד, הנתון היחיד
שיש... בדיוק, בוא נעשה את המשוואה. חילול השם מופיע גם שם וגם פה. שם נוספת לזה עוד טענה אחת שהכריע את הכף, וינחם השם עליו. ופה זה לא מכריע את הכף. פה יש רק את טענת חילול השם והיא לא מכריע את הכף. ריבונו של עולם לא באמת צולח. הרמב"ן אומר, סלחתי כדבריך, כמו שביקשת ממני, לא ביקשת ממני סליחה גמורה. אומר הרמב"ן, משה רבנו לא מספר על התפילה הזו בספר דברים, הוא לא מספר שהוא התפלל לפני השם, למה? כי הוא ידע שבליבם של ישראל מקפידים עליו, על זה שהוא לא התפלל באמת על סליחה. אומר הרמב"ן יותר מזה, הוא אומר, כל הסיפור של קורח מגיע בפרשה הבאה, בגלל שעם ישראל הקפיד על משה רבנו בליבו על זה שהוא לא התפלל עליהם בחטא המרגלים. הוא אומר, לפני כן אם מישהו היה אומר מילה נגד משה רבנו היה נסכל תוך רגע, תוך... כולם היו מתים עליו. עכשיו אז משה רבנו לא מתפלל בכלל על סליחה גמורה כמו שעוד רגע נראה. למה? כי הוא יודע שאין צ'אנס. ברגע שכפרו בארץ ישראל, ברגע שניתקו את עצמם, בעצם ניתקו את עצמם מאבות הקדושים, ניתקו את עצמם מהקיום היהודי, הישראלי. ארץ ישראל זה הקיום היהודי. המחויבות של ריבונו של עולם לקיום היהודי, המחויבות של ריבונו של עולם לאבות, היא כרוכה בארץ ישראל. התנערת מארץ ישראל, איבדת את הקשר שלך עם האבות.
למה זה יותר מחטא העגל? תגל תם לתק את השכם הקדוש ברוך
הוא, זה הרבה יותר חשוב. אבל ריבונו של עולם לא יכול להתנער ממה שהוא הבטיח למשפחה הזו. אבל אתה אמרת, אתה לא במשפחה הזו. כשאתה אמרת, אין לך חלק בארץ ישראל, אמרת...
מה שאהב אותם בידיים?
אתה לא במשפחה הזו. מי שלא במשפחה הזו, תבין, אני התחייבתי למשפחת כהן. עכשיו הוא הפך להיות... אני לא חייב לו שום דבר. המשפחת, משפחת ארץ ישראל. זה המשפחה.
התקשרות לזהות, כאילו.
נכון.
ולמה זה כזה, כאילו, לא אומר ישראל זה כזה זה? בגלל שכל הפתוחות הן כוחות?
קודם כל, אתה קורא את כל ספר בראשית, הגיבורה הראשית של ספר בראשית זה ארץ ישראל. תשימו לב, אין כמעט דיבור אחד לאבות שלא מדובר על ארץ ישראל. היא חזות ספר בראשית, כל הזמן מדברים רק עליה. הוא לא שמים לב. אבל זה הנושא. וכל מקום שהוזכרה ארץ ישראל בתורה, היא הוזכרה עם האבות. כלומר, אנחנו... עוד רגע נמשיך. עכשיו בוא נראה איזה מידות משה רבנו, מה שעה עכשיו? אני מפחד מהשעון הזה. לא, זה קטסטרופה. אז בואו נזדרז. איזה מידות משה רבנו משמיט?
כן רחום וחנון.
אומר הרמב"ן, הוא ידע שאין צ'אנס.
הוא גם משמיט שם השם אחד.
הוא משמיט שם השם אחד, זה אני לא יודע להסביר. הוא משמיט נוצר חסד לאלפים. מה זה נוצר חסד לאלפים? את החסד שעשו האבות הקדושים, אני נוצר לדור האלף. אלפים זה דור האלף, כמו ששילשים זה דור השלוש, ריבעים זה דור הארבע, בני דור הארבע, אז ככה אלפים, אמנם חז"ל יקשו, כתוב שמר מצוותיו לאלף דור, או כתוב לאלפים, אבל אומר הרשב"ם, אין קושייה באמת, אלפים זה בני דור האלף. אז ריבונו של עולם, הוא שומר את החסד של האבות, איך כתוב, איך אנחנו אומרים?
לאלפים.
איך אנחנו אומרים בתפילה? זוכר חסדי אבות, הוא מביא גואל לבני בניהם. אז הוא נוצר חסד לאלפים, לבני דור האלף. אבל מי שמתכחש לאבות האלה לא שייך לשמור לו את החסד הזה. זה שוב, זה הרמב"ן כבר אומר.
מה, לנצור חסד דווקא למי שראוי כאילו לחסד? זה הכוונה?
לא, אם אני מהמשפחה הזו, אני קשור לאבות האלה.
בסופו של דבר הוא הבן שלו, מה תגיד?
הוא לא.
הוא מצהיר על...
הוא מציע שהוא לא.
כמו שהרב אבי מהאדמור הזקן, שהם בסך הכל התאבות אהבה כאילו לא ברורה, הם חזרו אחר כך בתשובה, אבל זה כל כך חמור, אתה נכנס...
הם עוד לא חזרו, עכשיו ריבונו
שלא. לא, אבל זה שיש בהם את הפוטנציאל לחזור בתשובה, זה אומר שזה לא חטא כזה חמור, זה לא בשורש, לא באמת כפרו באבות.
הם כפרו באבות, להתייחס לארץ ישראל בשוויון נפש, בזרות, זה לכפור באבות.
הם רצו להיכנס, אולי הם יהיו יותר חזקים.
הם לא רצו להיכנס, הם אמרו ניתנה ראש, מה זה ניתנה ראש ונשוב במצרים? נעמיד מלך אחר במקום אשר בנו נטור לארץ ישראל. בוא נשוב למצרים. ניתנה ראש ונשוב במצרים. מה אתה מדבר? זה היה מרד כללי. זה לא היה איזה משהו.
זה לא פחד, זה לא שהם לא רוצים את ארץ ישראל. עובדה שהם עזרו בתשובה. עובדה שהם כן רוצים את ארץ ישראל. שלא האמינו שאפשר.
אז מה זה הם?
הם
יכולים היו להאמין.
אבל הם אומרים ארץ זבת חלב, ודבש.
מה?
הם אומרים זבת חלב.
בסדר, אבל
הם אמרו.
לא צריך להיות יושבי. הם הוציאו דיבת הארץ.
זה פחד, אבל...
טוב, שאלה, שאלה מצוינת. בואו, זה שאלה בכל מקרה צריך להבין אותה. למה
זה יותר חמור מיוסף
העין? אבל אנחנו שואלים, אז אני אומר, משה רבנו בכלל לא מבקש סליחה. מה הוא מבקש? שימו לב, מה הוא אומר? נושא אבון ופשע, הוא לא מזכיר חטאה, זה פשוט. כי הם לא שוגגים, הם מזידים. זה הרמב"ן גם אומר.
ערך אפיים, זה סבלן.
ערך אפיים הוא מזכיר.
סבלנות, לא
מיד. מה הוא מבקש? הוא מבקש אריכות אפיים. הוא לא מבקש סליחה, הוא מבקש גבי, מעריך הפה וגבי דילי. פוקד אבון אבות, ונקה לא ינקה, פוקד אבון אבות על בנים השלישים ועל ריבים. עכשיו בואו נתבונן רגע במידה הזו של ונקה לא ינקה. יש לו שני פירושים למידה הזו של ונקה לא ינקה. תסביר לי אותה בפשטות, אליה, מה זה ונקה לא ינקה?
אבל...
מה זה פירוש ונקה? מה פירוש ונקה? מה זה נקה? לנקות, מה זה? לסלוח. הפירוש הפשוט של נקה זה יסלח. איך אנחנו רואים? לא תישא את שם אדוני אלוהיך לשווא, כי לא ינקה אדוני את אשר יישא את שמו לשווא. אז הפירוש הפשוט של לנקות זה לסלוח. ולפי זה אומר יואל, וניקיתי, דמם לא ניקיתי, על כל החטאים שעשו הגויים אני מוכן לסלוח להם, על החטא של דם היהודי שהם שפכו, על זה אני לא אסלח להם. זה וניקיתי, דמם לא ניקיתי, ואדוני שוכן בציון. לעומת זאת, ירמיהו הנביא מפרש את המילים האלה, ונקה לא ינקה בצורה אחרת.
לא, מה זה ונקה לא ינקה? מה זה לא ינקה?
נכון. מה?
מה זה לא ינקה? ונקה לא ינקה.
מה זה ונקה לא ינקה? זה מאוד פשוט. זה מקור, זה מקור. הפשט הפשוט שזה מקור ופועל, כמו אם חבול תחבול שלמת רעך, אז גם בשלילה יש הרבה פעמים מקור, כמו היעלה פח מן האדמה ולחוד לא ילכוד.
או... נושא עבוד הפשע וחטא
ונקה, לא ינקה, אז לפי זה...
הוא נושא עבוד אבל הוא לא יסלח כי הוא יפקוד
עבוד. אז לפי הפירוש של יואל, צריך להסביר עוד פעם, הפירוש של יואל זה שפירוש לא ינקה, לא יסלח. ונקה, לסלוח לגמרי, לעבור, לוותר לגמרי על החטא, הוא לא יסלח. אז איך הוא יעשה את זה שהוא נושא עבוד בפשע וחטא? איך הוא נושא עבוד בפשע וחטא?
אז למה אנחנו סופרים את זה בשלושת
רחמים?
ונקה, לא ינקה.
ולמה זה... כל המידות רחמים זה השם סבלנות, אל תרביץ לנו עדיין.
לא, אז רגע, לפי הפירוש הזה ונקה לא... רגע, לפי הפירוש הזה ונקה לא ינקה. כלומר, איך אני... רגע, איך אני נושא עוון בפשע וחטא? לנקות, לסלוח לגמרי, לעזוב את החטא כמות שהוא, לוותר, כל אומר הקדוש ברוך הוא בטרני ותרו מהוי. אלא מה? ונקה לא ינקה, אז מה הוא עושה? בשביל לא לחסל את כולם ולא להעמיד את כולם כאיש אחד, אז הוא פוקד את אבון האבות גם על הבנים, על השילשים ועל הריבים. כלומר, הוא מחלק את העונש לכל דור. אם אני עכשיו נפרע ממך את כל מה שאני כועס עליך בבת אחת, לא יישאר ממך חס וחלילה שריד ופליט. מה אני עושה? אני לוקח ממך עכשיו קצת מהנקמה, כל פעם אני לוקח ממך עוד חלק. זה אפשרות אחת. ירמיהו הנביא מפרש אחרת, ונקה לא ינקה. איך הוא מפרש?
ונקה לא ינקה.
כתוב שמה, כי יסך עלה וכל הגויים אשר ידחתיך שם, אבותיך לא יסך עלה. כל הגויים אני עלול לחלות אותם, אבל אותך, עם ישראל, לא יסך עלה. ויסרתיך למשפט, ונקה לא ינקה. כלומר, אני אייסר אותך. הביא לך הרבה איסורים, לא כפפות של משי, אבל ונקה לא ינקה. מה הפירוש ונקה לא ינקה? לחלות אני לא אכלה אותך.
אני אמר לך שזה לא כמו יואל. נסרתי לך למשפט, ונקה לא ינקה. אני אעשה אותך, תחתה אני אתן לך בראש, ואני לא אסלח לך. ונקה, לא ינקה.
אז זה לא, זה רואים שם בכל המפרשים, זה מקביל, כי יעשה חלה בכל הגויים ועוד חלה יעשה חלה, ונקה לא ענקה. השאלה היא...
למה זה כפילות?
מה?
לא יעשה חלה, אני לא
יחלה אותך. עכשיו, לא עכשיו, לא עכשיו, בסדר, אנחנו, כל השאלות הן מצוינות, אני לחוץ להספיק. אז לפי הפירוש של ירמיהו, הפירוש הוא, אני לא אחלה את עם ישראל, ונקה, לא ינקה. אלא אני אפקוד את אבון האבות על הבנים, על השלישים ועל הבנים. וככה, כי אם הייתי באמת רוצה... עכשיו, מה יוצא? לפי הפירוש שעכשיו הסברנו, כל המידות הן מידות רחמים. כמו שכתוב מפורש בפרשת כי תישא, אני אוויר כל טובי על פניך. זה מידות טוב, זה לא מידות הדין של הקדוש ברוך הוא, זה מידות רחמים. איך אני אעשה ככה שאני נושא אבון ופשע וחטאה? על ידי זה שאני... ונקה לא ינקה, אני לא מביא את עם ישראל לידי כליון, אלא אני פוקד את אבון האבות על הבנים על השלישים. על כל פנים, מה מבקש משה רבנו כאן? בוא נקרא עוד פעם. מה הוא אומר? מה איך הגעתי בחוקותיי? מה הוא אומר?
אבינו, איך זה יכול
להיות? שמר חפיים
בבקשה. להפוך להקם בלם.
כן.
להפוך להקם בלם, מה
שאמרת. שמה?
שמידות הרחמים, אתה יצא קצת עם מידות הסבלנות. כלומר, אני רואה את הטוב, אני רואה את הרע, בגלל שאני רחמן ואני אוהב אתכם, אז אני לא אתן לכם בראש בבת אחת, אלא אני אפרוס את זה לברוסות וכל פעם אני אקח קצת.
זה חלק ממידות הרחמים.
לא, זה כל מידות הרחמים לפי זה מתבייר. איך אתה מסביר את הפסוק?
לא, אז מה זה רב חסד?
לא.
כן, רב חסד, שהוא לא נותן בראש.
דרך אגב, איזה מידה לא הסברנו למה היא חסרה?
אבל הוא לא
נתן. מידת ואמת. מה פירוש מידת ואמת מכילת? שוב, יש כאלה אומרים אמת שהקדוש ברוך הוא אמת, אז למה זה מידת רחמים? אמת זה הכוונה שהקדוש ברוך הוא נאמן, האל הנאמן.
לא, שאם הוא הבטיח משהו, לא?
הוא מקיים, בדיוק.
אז אדרבה, אז למה את זה משה לא הזכיר?
בגלל שזה בדיוק אותה סיבה.
אבות.
אז איזה שבועה מדובר פה? השבועת הקיום היהודי.
נאמן, אתם לא נאמנים.
אני רוצה להיות נאמן למשפחת יעקב, אתם לא נאמנים למשפחה הזאת, אתם הסרתם את השם, שם המשפחה שלנו זה ארץ ישראל.
לא אני זה.
הייתי ברב חידה בפרשת בחוקותיי, אומר, הוא מסביר לו, זכרתי את בריתי אברהם, והארץ אזכור, שאת ארץ ישראל, כל החטאים האחרים, אני סולח לכם, עליי, זכות אבות. אבל ארץ ישראל אזכור, על זה אתם צריכים כפרה, ועל זה יצאתם לגלות.
וואי. עכשיו אני רואה שנגמר לנו הזמן, אני חייב להגיד את העיקר מבחינתי. סתם, המסר הזה הוא מזעזע. הוא מזעזע. יש עוד מקום אחד שריבונו של עולם, למרות כל ההבטחות, הוא מבקש כביכול לחלות אותנו. והסיבה היחידה שהוא לא עושה את זה, זה חילול השם. איפה זה מופיע? לא, שם אמרנו יש עוד סיבות, וגם בפרשת בחוקותיי יש עוד סיבות. פה יש סיבה אחת של חילול השם, ואיפה יש עוד מקום? לא, בפרשת האזינו. כתוב, חיצה יחלה בה, מזה רב, לחום מרשף, כתב מרירי. אמרתי אף אהם, אשביתם אנוש זכרם. לולי כעס אויב הגור, פן ינקרו צרם. עכשיו, אני לא יודע, האינטואיציה שלי מחברת את המילים, אמרתי יפה, משבית המאנוש זכרם לשואה, לפתרון הסופי. שזה היה, כאילו, זה המין האלוקית לחלות אותנו. אמרתי יפה, משבית המאנוש זכרם. פתרון סופי לבעיית היהודים. לולי כעס אויב הגור, אה?
מה היו כאלה ישעים? למה דווקא אז?
לא, או, עכשיו, זהו, זה מה ש... פתאום הבנתי את הרב... את הרב...
הרב
מבנים שמחה, הרב טייכטל. כולם שמעו עליו, הרב טייכטל הוא היה רב בהונגריה ובסלובקיה, והוא היה תלמיד של מנחת אלעזר ממונקאץ', והוא... ב-1936, כמה שנים לפני המלחמה, 3 שנים לפני המלחמה, הוא כתב מאמר ציוני מאוד. ואז בשנות המלחמה, בשנת 1942, ישב באיזה עליית גג בהונגריה, הוא רואה מול העיניים שלו את יהודי הונגריה. הוא ראה גם כל מיני פרעות ביהודי הונגריה, עוד לפני, נכון, ההשמד של יהודי הונגריה היה ב-44, אבל אבל הוא רואה כבר...
פולין, ידעו מה קורה.
והוא יושב וכותב ספר, שבו הוא אומר, כל הסיבה שכל הדבר הזה קורה לנו, זה בגלל שהתנערנו מהארץ. בגלל שלא עלינו, בגלל שלא בנינו, בגלל שלא הצטרפנו למפעל הציוני.
לא בגלל ההשכלה.
מה?
לא בגלל ההשכלה.
כן, נכון. והאמת שתמיד זה קצת תבהיל אותי הדיבור הזה. כי סתם, לתת סיבה לשואה זה מבהיל. נראה כזה דבר, אבל פתאום...
לא אמרתי את זה לאנשים, את הדבר הזה מזעזום, כי זה, מה אתה עושה?
אבל פתאום, אתה רואה, זה מה שכתוב כאן. עוד פעם, מה כתוב כאן?
זה קשה להאמין לזה.
עכשיו אני רוצה להסביר משהו. אחרון, ברשותכם, לפני שאני, זה קצת דברים מבולגנים, אבל דברים מאוד חשובים. לפי מה שהסברתי עכשיו יוצא, שמשה רבנו דבר אחד הוא מבקש, אריכות אפיים. כלומר, הוא יודע שאין צ'אנס שריבונו של עולם יסלח, כי הוא לא מחויב. אנחנו התנקרנו לארץ ישראל, התנקרנו לקיום היהודי. התנקרנו לאבות. מה משה רבנו מבקש? אריכות אפיים. עכשיו, תמיד הייתי קורא את זה, את הפסוק הזה, במספר הימים אשר תרתם את הארץ, 40 יום, יום לשנה, יום לשנה, תישאו את עוונותיכם 40 שנה וידיעתם את תנועתי. תמיד הבנתי שזה מידת דין. כנגד כל יום, תחטפו שנת נדודים במדבר. עכשיו אני מבין, פתאום בדיוק הפוך. משה רבנו אומר להם, אז זאת אומרת, הריבונו שלה מרוויח שני דברים במכה. הוא אומר, אני אתן לכם אריכות אפיים בזכות התפילה של משה, שסלחתי כדבריך, ואני אלמד אתכם מהי ארץ ישראל. כנגד כל יום שהלכתם בארץ ישראל, אפילו שאתם הלכתם בה במחשבות מרושעות עליה, ועל מנת להוציא את דיבתה רעה, כנגד כל יום כזה אני אתן לכם אריכות אפיים של שנה. במקום שתמותו כאיש אחד, כנגד כל יום אני אתן לכם עוד שנה שאני סוחב לכם את העונש הזה. תחשבו ש... אתה מבין? אם זה קורה תוך 40 שנה, זה לא כזה... זה הרבה פחות נורא. מאשר
אם זה קורה תוך 40 יום?
מה?
מאשר אם זה קורה תוך
40 יום. או מאשר אם זה קורה תוך... ומתי הטעם הזה כאיש אחד? 40 שנה זה משהו שאפשר לי... זה אסון שאפשר להתרושש.
לא, היום לשנה זה בזכות זה שכן קצת הייתם בארץ ישראל. 40 יום אני נותן לכם...
אז כנגד כל יום אני נותן לכם אריכות אפיים של שנה. אומר רבי נחמן מברסלב בתורה קוף נון היי, שארץ ישראל היא בחינת אריכות אפיים. והסיבה, כתוב בגמרא, וימהר משה ויקוד ארצה וישתחו, כתוב אחרי י"ג מידות, אז הגמרא שואלת מה ראה? אז הגמרא אומרת ערך אפיים ראה. מסביר רבי נחמן בגאונותו הנפלאה, אומר, מה זה ויקוד ארצה וישתחו? ויקוד לשון אש תמיד תוקד. מה זה ארצה? אל ארץ ישראל. כלומר, הבערה וההשתוקקות וההתלהבות של משה רבנו אל ארץ ישראל באה מתוך זה שהוא ראה שהיא ערך אפיים, שהיא בחינת ערך אפיים. כל הסוד של אריכות אפיים קשור בארץ ישראל.
הפוך
מהטיילה
שלהם, שדווקא זה פלטרים של מלך ופה בום.
כן, ככה רבי נחמן אומר
שם. זה חרדים, שייך
להם בארץ ישראל. נכון. אז כנראה יש פה שתי בחינות. בכל אופן, כנגד כל יום שהם היו בארץ, זה מה שהתכוונת יוסף. כנגד כל יום שהם היו בארץ, אפילו עם המחשבות הרעות האלה ועם המחשבות לקנטר את ארצו, להוציא דיבתה רעה, הם זכו לאריכות אפיים של שנה. אולי לפי זה וידעתם את תנועתי. עכשיו שאתם תבינו קצת את מעלת ארץ ישראל, תבינו למה אני כל כך כועס. מה רציתם להפסיד? אני זכיתי להיות בשיעור, מה שעכשיו?
7:25.
זכיתי להיות בשיעור של שומרי אמונים, הרבי משומרי אמונים. הוא היה בן של רב אהרון רטה.
זה הדוד של
כן. אבל הוא ממש בן, נפטר לו מזמן, כן, אני זכיתי להיות, הוא היה יהודי מיוחד במינו. חרדי חרדי, מה זה לא חרדי? הוא היה, הוא הכיר ספרי ראשונים שאני לא מכיר, לא חרדי ולא דתי לאומי שמכיר. מי עבר פה לאחרונה על ספר משמיע ישועה של אברבנאל?
אני.
זה היה ספר ששגור על שולחנו. לא יומן, הוא היה בקיא בספרים שאף אחד לא בקיא בהם, של ראשונים נידחים כאלה, אתה יודע, אורש, כל הספרים.
ראש המל"ג.
ואז הוא, אני הייתי בשיעור שהוא דיבר, אז הוא אמר, הוא דיבר על מעלת ארץ ישראל. אז הוא אמר שהוא נסע עם אבא שלו, אבא שלו זה רבר הלך, רבר רון רז. נסעו בגלים. וראו קיבוצניקים שמקימים קיבוץ, בונים קיבוץ. אז הם התחילו לגדף אותם. ככה הוא סיפר, הם התחילו. כל האלה שסבבו את רבר רון רטר. התחילו לגדף אותם, להגיד עליהם כל מיני מילים. הוא נזדעק כולו ואמר, חס וחלילה, חס ושלום. הזכות שלהם שהם כורחים את גורלם בארץ ישראל, שהם בונים את ארץ ישראל, תעמוד להם. הם כולם יחזרו בתשובה. ככה אמר רבר רון רטר.
הוא אמר שהם מעכבים את הגאולה, לא?
לא, אני אומר לך שזה דברים ששמעתי מפיו. אמר, יש לנו בעיה עם 100 קודקודים למעלה. כל אלה שזוכים לבנות את ארץ ישראל, אין שום ספק שהזכות של ארץ ישראל תגרום שהם או זרעם יחזרו בתשובה. ולפי הדברים שעכשיו הסברנו, זה מובן. כשאתה חק האבות, זה ארץ ישראל. כשאתה כורך את גורלך בגורל ארץ ישראל, לא משנה איפה אתה נמצא, יש לקדוש ברוך הוא מחויבות אליך. הוא נשבע לאבותינו, לאברהם, ליצחק וליעקב.
מבחינה לא השתכנעתי שזה דעתו של דבר.
של? אני...
למה הוא לא הלך לבנות קיבוץ?
הוא לא הלך לבנות קיבוץ, הוא גר בארץ ישראל. גר בירושלים, עיר הקודש. אני שמעתי אישית, לא מפי השמועה. אני אומר לכם כלי ראשון. אני עמדתי שם ושמעתי אותו בשיעור. השם עדי שלא הוספתי, אני חושב כמעט שהוא לא יכול. אמרתי איזה משפט אחד אולי שהוא לא אמר, שהם כורחים את גורלם. הוא לא אמר כורחים את גורלם, אמר, הם בונים את ארץ ישראל. זה מה שהוא אמר. זה היו מילותיו הקדושות, אני שמעתי בעצמי.
לעשות כאילו שכולם מסכימים
וזה... אתה לא יכול, אתה לא חייב, אתה לא חייב להאמין לי. אני אומר לך שאני שמעתי את זה ממנו בעצמו. נחזור לענייננו. אז ארץ ישראל היא היסוד. היא חק האבות, זה מה שהקדוש, שמשה רבנו אומר בפרשה הקודמת. אנוכי הריתי את כל העם הזה עם אנוכי אליתי, וכי תאמר אלי ישאהו בחקיך, כאשר יישא האומן את היונק על האדמה אשר נשבעתי לאבותיו. כלומר, משה רבנו מבין את התפקיד שלו רק בתור שמרטף, שומר לשעבי ביסיטר, להחזיר את הבנים לחק האבות. בקיצור, עכשיו סיכום. אמרנו שלוש שאלות, למה ריבונו של עולם מעלה את האפשרות הזו בכלל? להשמיד אותנו. הרי הוא הבטיח שהוא לא יעשה את זה, תשובה, הוא הבטיח שהוא לא יעשה את זה בגלל הבטחה לאבות. אבל אם אנחנו כופרים באבותינו, מתכחשים להם, אז ההתחייבות הזו לא קיימת. למה משה רבנו לא מתפלל על סליחה מלאה? הוא לא מזכיר את זכות האבות, הוא לא מזכיר את מוצא חסד לאלפים? כי הם מתכחשו לאבות. כאילו, אנחנו נאמנים לאבותינו הקדושים, שפירוש הנאמנות הזה, נאמנות לארץ ישראל, אנחנו כבר נמצאים במקום אחר. ריבונו של עולם חייב לנו, אין מה לעשות. הוא נשבע. הוא כבר חתם את זה. אבל אם אנחנו מרפים את האחיזה שלנו בארץ ישראל, אז אנחנו מאבדים את זה. אז כל זמן היינו בגלות ולא יכולנו לעלות לארץ ישראל, אז הקדוש ברוך הוא נהג איתנו ככה. אף גם זאת ביותם ברצה והם לא מאסתים ולא גאלתים לחלותם להפר בריתי איתם. נכון? סבלנו פרעות, ועבדתם בגויים ואכלתם אתכם ארץ אויביכם. אבל לא היה השמדה. באותו רגע שאנחנו התנערנו מהמחויבות שלנו לארץ ישראל, ריבונו של עולם כבר פתח את הפתח. ארץ ישראל כבר נגישה. אנחנו נוהגים סלסול בעצמנו ואומרים, ככה זה לא בדיוק מה שציפינו וכו'. פה אני לא מספיק חזק, לא מספיק גדול בשביל להגיד את זה, אבל באמת אבא בנים שמחה אמר את זה. אז שוב, אז משה רבנו לא מבקש סליחה, כי זה לא שייך, כי הסליחה היא בגלל המחויבות של הקדוש ברוך הוא לאבות הקדושים, והתוצאה, בעצם ריבונו של עולם, לפי הדברים שאני אמרתי, הוא לא חוזר בו מהגזרה, סלחתי כדבריך. כלומר, רק אני מעריך אפי. שוב, זה הרמב"ן. הרמב"ן אומר, בגלל זה אנחנו סבלנו כל תשעה באב. הקדוש ברוך הוא פוקד את עוון האבות של חטא המרגלים על הבנים, על זה שבגלל זה נחרב בית המקדש בראשונה ובשנייה, ומה עוד קרה? חרבה ביתר. נחרשה העיר. מה? נחרשה העיר, זה המלך.
רבי חנניה.
רבי חנניה מנגשה, אמר צגל, בכל זאת.